שלום, אנחנו ממשיכים את השיעורים שלנו על מעמד הסנה. בפעם הקודמת דיברנו על גוף המעמד, ואני רוצה לדבר היום על ההתמנות של משה כשליח השם. וכך נאמר בפרק ג' ספר שמות כמובן, אני קורא מפסוק ו' ואילך. ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. ויאמר אדוני, ראו ראיתי אדוני עמי יושב במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ואתה לך וישלחך אל פרעה, ורוצה את עמי בני ישראל במצרים. היום למשה אל האלוהים, ממי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, היום אומר, כי יהיה עמך. וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך. ורוציאך את עמי ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בשעה אחת, הופך משה מרועה צאן מצרי מדייני, בעל מצפון רגיש, כושר מנהיגות בלתי רגיל ואומץ לב, כמו שהוכח בשני הימים שבהם יצא מבית פרעה וראה איש מצרי מכה איש עברי וראה שני אנשים עברים מצרים. רואה צאן מצרי מדייני אבל בעל תודעה יהודית מטושטשת שבצידה מטענים שליליים. מכוח העובדה שבסופו של דבר היהודים שהוא הציל אותם הם אלו שהלשינו עליו. ומשה הופך מרואה מצאן למנהיג בכוח של עם השם. למי שעתיד למסור את נפשו פעם אחר פעם על קיומו של עם השם ועל תורתו. הוא שהופך למי שעתיד לוותר על כל קנייניו האישיים ואפילו על משפחתו לטובת המשימה הגדולה. מילת המפתח שהייתי אומר למהפכה שחלה בקרבו של משה מאותו רועה צאן בעל תודעה יהודית מטושטשת למנהיג הגדול הזה היא המילה אנוכי במפגש הראשון עם השם. ויאמר אנוכי אלוהי אביך. בעקבותיו עתיד כל עם השם לשמוע את המילה הזאת במקום הזה, כמו בהר סיני, ולגלות בקרבו חיים חדשים מכוח המילה הזאת, אנוכי. אבל שם תהיה מהפכה מורכבת, מסובכת הרבה יותר. עם פשטות המקראות נראה שעל כתפיו של משה מוטלות שתי משימות. ללכת בפרעה ולהוציא את ישראל ממצרים. בהמשך שיחתו של השם עם משה עוד יתברר שההליכה לפרעה עתידה לכלול בתוכה לא רק את עצם ההליכה לפרעה אלא גם את הקעתו של פרעה בכל מכות מצרים. שהרי כך יגיד השם בפסוקים י' כ' ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והגיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר יושב בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם. משה נותק כאן למען לשתי המשימות. גם למשימה ללכת אל פרעה, גם למשימה להוציא את ישראל במצרים. והוא שואל, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? ושוב הוא שואל, כאילו כתוב, ומי אנוכי, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. כלומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, ומי אנוכי כי יוציא את ישראל ממצרים. הוא רואה את עצמו כאדם שאיננו מתאים לשתי המשימות. יכול להיות שהוא חושב את עצמו כך, בגלל שני הכישלונות שנחל בשני הימים הראשונים, שנפגש עם עמו, עם עם ישראל. נשאו לפסוקים. בפרק ב', פסוק י' א', ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כוחו וירא כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע למה תכה רעך? ויאמר משמחה לאיש הר ושבת עלינו על האורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. ביום הראשון, משה היכה את המצרי. הוא ניסה לעשות את זה בסתר, אבל הוא נתפס. הוא היה צפוי בגלל זה לעונש מוות והוא ברח. הוא רואה את עצמו בגלל זה, כאדם הפחות מתאים לבוא אל פרעה. מן הסתם הוא עדיין איננו יודע שפרעה שביקש את נפשו כבר מת, כמו שכתוב בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים. וגם אם הוא ידע את זה, יכול להיות שמנגנון רדיפת משה שהוא הקים עדיין קיים. גם אם בא מלך אחריו, זה מסתם הבנו וממשיך דרכו. ביום השני הוכיח משה את העברי שהיכה את רעהו, מה לא חשה למה תקרעך, ונכשל גם שם. הוא רואה את עצמו עכשיו כמי שלא יכול להניג את העם ולהוציאו ממצרים. בקיצור, שני הימים האלה הם סיבה למי אנוכי ילך לפרעה, זה היום הראשון. אני הרי הוא רודף אותי כחייו ביתה. ומי אנוכי יוציא את בני ישראל ממצרים, הנה, ניסיתי להוקף אותם וזה לא עלה יפה. אבל הקדוש ברוך הוא עומד על כך, שדווקא משה ילך בשליחותו לגאול את ישראל. נראה שהקדוש ברוך הוא בניגוד למשה, רואה בשני ימי המבחן של משה במצרים דווקא הצלחות ולא כישלונות. משה היה העברי היחיד שהעיז לצאת נגד עריצותו של הנוגס המצרי וללמד את רעיו של הנוגס, שלא ניתן למחוק את ביזוי כבודו ואת איסוריו של העברי שעובד תחתם. המצרים הגיבו על כך מן הסתם בנקמנות לשמה. אבל ניתן להניח שמאותו יום הם נזהרו יותר בכבודם של עם ישראל, שניגסים תחת ידם. חשבו פעמיים לפני שהיכו איש יהודי. משה ברח, אבל המעשה שלו כנראה נפטרות. מן הסתם גם לא מעטים בבני ישראל קצת זקפו את גופם אחרי גאולתו של משה. ופעמי גאולה רחוקים וחיוורים התחילו להישמע בעם ישראל, כך שמשה הצליח. העברי שיקה את רעהו לא שמע אל משה. חזון אומרים שזה הדתן. הוא מן הסתם לא היה היחיד שכעס על משה, שעורר את השלטון המצרי נגד העבדים העברים ולגזור עליהם עוד גזרות. אבל היו מן הסתם רבים שתוכחתו של משה דיברה עליהם. והם הפנימו את דבריו של משה על כך שגאולה חייבת להתחיל מהידוק השורות בתוכם פנימה. מכך שהם יעזרו איש לרעהו, ולא ילחמו איש נגד רעהו, איזה מין מלחמת הישרדות כזאת. משה לא ידע את זה, אבל הוא הצליח. הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בו, והוציא את ישראל ממצרים, להביא אותם להר סיני כאיש אחד בלב אחד. נעבור לעניין נוסף. אבל מה שנאמר בתורה, נגזר למשה שלא יכניס את ישראל לארץ, בגלל חטאו במי מריבה. המפרשים טענו שחטא מי מריבה היה בשנת ה-40, אפשר להתפקח על זה, לא נעשה את זה עכשיו. על פי הפסוקים בספר דברים, ניתן לפרש שמשה לא נכנס לארץ בגלל חטא המרגלים. זה היה בשנה השנייה ליציאתם במצרים. שהרי בחטא המרגלים נאמר גם בי יתנף בשם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם. כך באמת פרש ארי אברבנל, שמשה לא נכנס בגלל חטא המרגלים. אבל חז"ל הפכו כל אבן בפרשה שלנו כדי להוכיח שכבר במעמד הסנה, או קצת לפני הסנה, או קצת אחרי הסנה, כבר שם היה ברור שמשה איננו עתיד להכניס את ישראל לארצם של אברהם, יצחק ויעקב. חז"ל אומרים את זה על חטאו של משה ששתק בעת שבנות יתרו הציגו אותו לפני יתרו אביהם, ראואל אביהם, כאיש מצרי. וכך אומר המדרש בדברים רבה, ואתחנן פרשה ב'. אמר רבי לוי, דבר שם כשמשה רבינו אחרי שנגזר עליו בשנת ה-40 שלא ייכנס לארץ, ריבונו של עולם, משה אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ, ואני איני נכנס לארץ. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, מניין? גבירתו אומרת, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, ולא כפר. אלא אמר, כי גונבתי מארץ העברי. והוא נקבר בארצו. עצמות יוסף, אלו, קבור אותם בשכם. מניין שנאמר את עצמות יוסף אשר יעלו בארץ מצרים, קבור בשכם. אתה שלא הודית בארצך, אין אתה נקבר בארצך. כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי צילנו מיד אבוהי, והוא שומע ושותק, לפיכך לא נקבר בארצו, לכן משה רבנו נקבר בארץ, עולה מכאן שכבר בזמן המפגש עם בנות יתרו, היה ברור שמשה רבנו לא מכניס אותם לארץ. חזר אומרים את זה במקום נוסף, מסכת שבת, בדף צדיזי עמוד א', על עניין אחר. כתוב אצלנו בפרק ד', ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם. אומרת הגמרא בשבת, צדיזי עמוד א', אמר לו, הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים ובני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הם מאמינים דכתיב יאמן העם, בני מאמינים, שנאמר על אברהם אבינו והאמין בהשם. אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם לי. משמע כבר משה רבינו בסנה יודע שלא ייכנס לארץ. חזב שוב אומרים את זה, כעונש על דברי משה, שאמר אל השם, בי השם, שלח נא ביד תשלח. אני קורא את המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, פרשה ג', כך כבש הקדוש ברוך הוא למשה שישה ימים, שרבינו היה בסנה, שבעה ימים מפליח אותם. ובשביעי אמר לו, אמר משה לקדוש ברוך הוא, שלח נביא תשלח. נשבע לו הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס לארץ ישראל. שנאמר לכן לא תביאו את העם הזה לארץ אשר נשבעתי להם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שלח נביא תשלח, הרי יושעת נדרה ובשרתך וגדל על ידך, הוא יכניס את ישראל לארץ, אתה אין אתה נכנס עמהם. רש"י שם אומר דבר דומה, בפרק ד' פסוק ג' על הפסוק שלח נביא תשלח, דבר אחר, שלח נביא תשלח, ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש לך שלוחים הרבה, כבר משה רבינו קרא בסנה יודע שלא יכניס אותם לארץ. ובסוף הפרשה שלנו, על הפסוק האחרון, ויאמר השם למשה, אתה תהיה את אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש לכם וביד חזקה יגרשם מהצור. אומר המדרש, אתה תראה, זה לא המדרש, זה הגמרא בסנהדרין, קוף יוד א', אתה תראה אשר יעשה לפרעה, במלחמת פרעה אתה רואה, ואין אתה רואה במלחמת 31 המלכים. אתה תראה, עכשיו אתה תראה, משמע לא תראה לעתיד. אם אני מבין את חז"ל, אני חושב שדעתם משתקפת בצורה ברורה מאוד בפסוקים במעמד הסנה, ואני חושב שהיא קרובה לפשוטו של מקרא בפרשיות נוספות, לא נעסוק בהם עכשיו. בואו נסתכל בפסוקים בפרשה שלנו במעמד הסנה. ויאמר השם, פסוקים שקראנו מקדם, ראיתי את אני אמין שיר במצרים וצעקתם, שמעתי בפני נוסף כי ידעתי את מקומם, וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ואתה לך ושלחך את פרעה והוציא את עמי בני ישראל למצרים. הפסוקים האלה נראה שמשדדים משהו בדומה במרכאות לחלוקת עבודה בין הקדוש ברוך הוא למשה. משה נשלח להוציא אותם ממצרים, והקדוש ברוך הוא ירד בנוסף להצלתם ממצרים גם להביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש, אל ארץ כנען. משה לא נשלח למשימה הזו, שוב נראה, וירד להצילו מהמצרים ולהעל אותו מן הארץ אל ארץ טובה ורחבה אל מקום הכנעני, ואתה לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. אתה רק מוציא אותם ממצרים, להעלות אותם לארץ. זה נאמר שהקדוש ברוך הוא עושה, משה רבינו לא מופיע שצריך לעשות את זה. בואו נסתכל בפסוקים נוספים. בהמשך הפרק, בג' אנחנו בפסוק ט"ז. לך לאספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אלוהי אלוהי אברהם אלוהי יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו אליכם במצרים. ואומר על אתכם מעוני מצרים, אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיתי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקולך. ואתה אתה וזקני ישראל למלך מצרים, אמרתם אליו אדוני אלוהים, אם נקרא עלינו ואתן אלחנה דרך 30 ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך להעלות אתכם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי אל ארץ אבד חלב ודבש. אתם הולכים לפרעה רק להגיד דבר אחד, אנחנו יוצאים ממצרים לשלושה ימים. מה שעושה כל התפקיד. אני מניח כאן בצורה ברורה מאוד. חד משמעית ביותר. שהסיפור לפרעה על דרך שלושת ימים איננו שקר שנועד לחמוק מהמצרים. אלא אמת לאמיתה. אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה. אבל ענייננו, הבשורה לזקני ישראל, מעת השם, שעולים לארץ הכנענים. אבל המשימה שלהם בהנהגת משה, אינה אלא יציאה לצורך עבודת השם בהר סיני. אני חושב שגם מכאן ניתן להסיק שמשה רבנו לא עתיד להכניס שם לארץ. בואו נסתכל רגע ונעבור לעניין אחר. נסתכל בשיחה הראשונה בין השם לבין משה. היום אומר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? והיה אומר כי יהיה עמך וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על הארץ. עניין אחר, נשמע עכשיו את מעמד עצמם, ואת העובדה שמשה רבנו נשלח רק להוציא אותם ממצרים ולא לארץ ישראל. המפרשים התחבטו בשאלה מה הן בדיוק התשובות של השם לשתי השאלות של משה. משה שאל, מי אנוכי כי ילך פרעה, ומי אנוכי כי יוציא את בני ישראל ממצרים? הוא אמר שאין בכוחו לעמוד לפני פרעה, ואין בכוחו להוציא את ישראל ממצרים, ואם כן, מה הן בדיוק התשובות של השם לשתי השאלות? והדבר הנוסף, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, מה עוד? מה שהלך בכיוון מאוד מדרשי, אני מתקשה להתאים לו את פשוטי הנקראות, נעזור אותו עכשיו. גם לרשב"א יש כאן פתרון משלו. אני אתרכז כאן בפירוש הרמב"ן, שאומר שהשם יהיה עם משה ועומדו לפני פרעה. זה כי יהיה עמך. אתה פחד לעמוד לפני פרעה? אני אעזור לך. אני אהיה עמך. וגם עמידת בני ישראל בהר סיני, אחרי שיצאו, שאחת האמצעים תעבדו את האלוהים על הארץ, היא האות שהשם שלח את משה. והיא גם שתביא אותם להאמין במשה. שהוא הוליך אותה בדרך הקשה לנצלן, כמו שנאמר, וגם בחיי האמינו לעולם. וזאת תשובה לשאלה השנייה, איך יוציא את ישראל למצרים, ואיך ילכו אחריו. כלומר, אני חוזר על הרמב"ן. כי יהיה עמך, זאת תשובה לשאלה הראשונה, איך אני אעמוד לפני פרעה? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, זה האות שאני נותן לך, כדי שתוכל לקיים גם את השליחות השנייה, וחיוציא את בני ישראל ממצרים. שוב, כי יהיה עמך, ועל מי אנוכי ילך לפרעה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, ושם יראו שאני מדבר איתך, זה האות שאנוכי שלחתיך, זה האות לבני ישראל, כדי שמכוחו אתה תוכל להוציא את בני ישראל ממצרים. אני רוצה להציע גם למרגלות דברי כל המפרשים החשובים, אלה שהזכרנו ואלה שלא הזכרנו את פירושיהם, רש"י, רשב"ם, רמב"ן, יש כאן פירושים נוספים. אני רוצה גם להציע את ההצעה הנוספת. והיא שלשתי השאלות של משה, איך יעמוד לפני פרעה ואיך הוא ינהיג את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן תשובה אחת. כי יהיה, ויאמר כי יהיה עמך. מה יהיה איתך, אתה תצליח לעשות את זה. הגיבוי שהקדוש ברוך הוא מבטיח למשה היא תשובה לכל ספק שעלול לעלות אי פעם בהצלחת איזושהי שליחות. בנוסף לכך, הקדוש ברוך הוא נותן למשה אות שהוא בעצמו שלח אותו, ושאין כאן שום דמיון או הזיה, הנה האות שאנוכי שלחתיך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. והכוונה, זה כדברי רש"י, לשני הבוער באש. שני הבוער באש בעיניים מוכל, וזאת האות שאני נמצא כאן, לידך, ואני שלחתי אותך. כי בלי שאני נמצא כאן, נס כזה לא היה קורה. נשאר לי מה לעשות אם יוצא לך את המצרים, תבדו את הנועים על הרזה, אבל לפני כן אני רוצה להוכיח שהאות זה הסמיע בוער באש. הגמרא מסלת ראש שנה ודף כ"ה, מובן, משווה בין שלושת גדולי השופטים שעמדו לה, שלושת גדולי המנהיגים שעמדו לעם ישראל, עם שלושה שופטים מספר שופטים. והיא אומרת, ירובעל, כלומר גדעון בדורו, כמשה בדורו, בדן, כמו השמשון, על פי ירובעל, שמשון בדורו, כאהרון בדורו, יפתח בדורו, כשמואל בדורו. אנחנו בעיקר מכירים את הסיפה, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, אבל אני רוצה לעסוק בשמה של גדעון בדורו, כמשה בדורו. אני רוצה לנסות לשפוט אותה. יציאת מצרים היא דוגמה לישועה שהשם יכול להושיע את ישראל, והדבר הזה נזכר אצל גדעון כמה פעמים. רק נאמר בשופטים פרק ו', פסוק ח', כמו אמר השם, וכולי אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והצל אתכם מיד מצרים, מיד כל לוחציכם. המשך פסוק י"ג, ואומר אליו גדעון, ביה אדוני, ויש אשר עמנו ולמה מצאתנו כל זאת, והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, לא ממצרים אלא לא השם. מה, יש פה איזשהו קשר נראה בין מעשה גדעון לבין יציאת מצרים, או גדעון בדורו כמשה בדורו. אצל גדעון נאמר, פרק ו' פסוק י"ב בספר שופטים, וירא אליו מלאך השם. כך בדיוק מתחילה ההתגלות של משה בסנה, וירא מלאך השם אליו. גדעון אומר בי אדוני, ממש כמו משה שאמר בי אדו וכו'. גדעון טוען כמו משה, שהוא לא האיש המתאים. הוא אומר בי אדוני, במה הושיע את ישראל, מי על פי הדל במנשה, ואנוכי יצאיר לבית אבי. אז מה עונה לו המלאך? שם בפרק ו' פסוק ט"ז, ויאמר אליו השם כי היה עמך. אותה תשובה שהוא נותן למשה. עוד השפעה, גדעון מבקש מהשם אותות רבים מאוד. ועוד גזעת הצמר היבשה, עוד גזעת הצמר הלכה, חלום וסיולו. מבקש אותות. אני רוצה לעסוק באות אחד שגדעון מבקש, האות הראשון. וכך נאמר שם בשופטים פרק ו' פסוק י"ז. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. ובהמשך, פסוק א', וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותה על האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו. האות לזה, שבאמת השם שלח את מלאכו, והמלאך מדבר עם גדעון, והוא יהיה עמו, זה האש שאוכלת את הקורבן. נראה שגם האות שהשם שולח למשה, כי יהיה עמך, הוא אש שאינה לה אוכלת את הסנה. מה ההבדל בין אוכלת הקורבן? אינה אוכלת את הסנה, דיברנו בפעם הקודמת, אנחנו עוד נדבר על זה. ובכן, זאת אמירת הקדוש ברוך הוא כיהיה עמך. לגיבוי ועזרה לכל חלקי השליחות ולא רק לאחד. ומה זה האות? בארנו את האות. ובכן, האות כאן הכי שתקטיבה, זה האש שבוערת בסנה. מה שנשאר לנו לפרש זה מה, למה שייך בו צייחה את עם ממצרים, תעבדו את האלוהים על הארץ. אני רוצה שנראה עכשיו את המקראות במבנה. ואתה לך ושלחך את פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, יהיה לך יהיה לך פרעה וכיוצא בני ישראל ממצרים, ויאמר כי מה עבדו לך אהרן כי אנוכי שלחתיך. זה תשובה על הכל. והוציאה אחת, אתה נמצא את עבדות האלוהים על הר הזה, זה המשך של הקטע הראשון, כשמשה רבנו יפסיק באמצע. נקרא עכשיו ברצף אחד את מה שהקדוש ברוך אומר, ואתה לך וישלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, הוא, הוספתי הוא, הוא והוציאה אחת, אתה ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה. יש לנו כמה דוגמאות כאלה במקרא, אני לא רוצה להאריך בהן, יש כמה וכמה דוגמאות, פשוט משה הפסיק את הקדוש ברוך הוא באמצע המשפט ואמר מי אנוכי. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא חוזר להמשך המשפט. ואתה לך ושלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל ממצרים, ובהוציאך את עמי ממצרים תעבדו את האלוהים על הארץ. אם כך, זאת ראיה נוספת למה שדיברנו. שליחותו של משה הייתה אמורה להסתיים בהבאת ישראל להר סיני ובמתן תורת השם להם, אבל שליחותו לא כללה את הבאתם אל הר סיני. גם חז"ל טענו שכבר במעמד הסיני, שמשה איננו עתיד להכניס את ישראל לארץ, התוכנית הזאת לדעתנו השתנתה בעקבות מעשה העגל. אז גזר השם שמשה יכניס את בני ישראל לארץ. התוכנית השתנתה שוב במי מריבה, ואולי קודם בחטא המרגלים, ואנחנו נדון בסוגיה הזאת ברחבה עוד במעשה העגל, ובזה נסיים את כל מה שאמרנו כאן עד השיעור הבא.